שלום וברכה, אנחנו ביום ראשון של השבוע, ראשון בשבת, פרשת צו, מתקדמים בפסח, חודש ניסן, אנחנו בפרק השמיני, בשיעור הרמב"ם היומי, הלכות ברכות. הפרק שלנו פרק מאוד יסודי, נכנס ככה ממש ממש לכיצד מברכים ברכות המאכלים השונים, המשקים, בכל מיני שלבים שלהם. נראה את הפרק מתחילתו. כברכו של הרמב״ם, ההתחלה בהגדרות כלליות. כל פירות האילה מברכים עליהם בתחילה בורא פרי העץ, ובסוף בורא נפשות רבות. חוץ מחמשת המינים הכתובים בתורה להוציא את חיטה ושעורה, והם ענבים ולימונים ותאנים וזיתים ותמרים, שהוא מברך עליהם בסוף ברכה אחת מעין שלוש. כלומר, אותה ברכה בהתחלה, בורא פרי העץ, אבל בסוף ברכה אחת מעין שלוש. נוסח הברכה כבר נכתב בפרקים הקודמים. וכל פירות הארץ והירקות, בשונה מפירות העצים, מברכים עליהם בתחילה בורא פרי האדמה, ולבסוף תמיד בורא נפשות רבות. ודברים שאין גידוליהם לארץ, כגון בשר וגבינה, ודגים וביצים, ומים וחלב ודבש וכיוצא בהם, מברך בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. והשותה מים שלא לרבות צמאו, בדרך כלל מדובר בשותה מים כדי לבלוע תרופה וכדומה, אינו טעון ברכה לא לפניו ולא לאחריו, כי אנחנו עוסקים בברכות ההנאה, וכשאין שום הנאה, הרי שלא צריך לברך, לא לפניה ולא לאחריה. סליחה. הלכה ב' מתחילה עכשיו בהתפרצויות של ההגדרות האלה. אם כן, יש לנו עץ בורא נפשות, עץ מעין שלוש וחמשת המינים, באדמה תמיד אדמה בורא נפשות, ושהכל, שהכל בורא נפשות. עכשיו מתחיל. הסוחט פירות והוציא מהם משקיעים. מצד הפרי צריך לברך בורא פרי העץ, אבל עכשיו יש לפנינו מיץ תפוזים. לברך עליהם בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות. למה? כי הפרי כבר השתנה ואין עליו צורת פרי. חכו, תראו בהמשך שכשסוחט ירקות שלוקים ושותה מהם את המיץ של הירקות השלוקים, מברך עליהם בורא פרי האדמה לפי הרמב״ם, ושם נדון בהבדל. פירות שנסחטו, מברך עליהם בתחילה שהכל. חוץ מן הענבים והזיתים, שעל היין כמובן מברך בתחילה בורא פרי הגפן, כי יש לו ברכה מיוחדת בגלל חשיבותו, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. ועל השמן גם, אנחנו יודעים את זה על היין, ואנחנו יודעים את זה על החיטה ועל השעורה, שהם חמשת מיני דגן. אבל עכשיו מתחדש לנו שזה נכון גם בבית שמן. מה בשמן? מברך בתחילה בורא פרי העץ. מעניין, לא כל כך מוכר אצלנו, ולכן הרמב"ם מיד מסייג ומגדיר את הדברים. במה דברים אמורים? שעל שמן ששותים מברכים בורא פרי העץ, ובכלל מי שותה שמן? שהיה חושש בגרונו, ששתה השמן עם מי השלקות וכיוצא בהם, שהרי נהנה בשתייתו. היי, אבל מקודם אמרנו שכשהוא מולע משהו לצורך תרופה הוא לא מברך, כי הרי הוא לא נהנה. טוב, אז פה הוא נהנה, כי הוא שתה את השמן עם מי שלקות. אבל אם שתה השמן לבדו, כשהוא חושש בגרונו, הוא שותה את השמן לבד, או שבכלל לא היה חושש בגרונו, מברך עליו שהכל, שהרי לא נהנה בכלל בטעם השמן, כי הרי לפני עצמו השמן ודאי לא טעים משתייה. אז אם לא חשש בגרונו, אפילו אם שתאו עם מי שלקות, השמן תפל המים והוא לא מברך עליו. זה הכוונה, אם לא חושש בגרונו, אדם הוא שותה שמן. והוא שותה אותו כתוספת למי השלקות, לירקות שלוקים שנתבשלו ונשלקו, ועכשיו הוא מוסיף להם את השמן, אז השמן תפל. ואם זה היה רק שתה שמן לבד, כי הוא חושש בגרונו, אז בדיוק לא נעלה. אז אומר הרמב״ם, אז מברך שהכל. הריף אומר, אז למה שיברך שהכל? רבי יצחק אלפסי. לא נהנה שבכלל לא יברך, הרי סיכמנו שאם הוא שותה מים שלא לרבות שלא יברך, ואכן השולחן ערוך פוסק בניגוד לרמב״ם, שבמקרה כזה לא מברך בכלל, לא שהכל, ולא בורא נפשות, והרמב״ם דעתו היא שמברך בזה שהכל. פירות או ירקות שדרכן להיאכל חיים, כלומר בדרך כלל אוכלים אותם ללא בישול. מברך עליהם במה עקה אצלנו, נשלן או שלקן, ועכשיו מוכל אותם באופן שאין הדרך לאכול אותם בכלל מבושרים. מברך עליהם בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. זה לא מדובר פה עכשיו על עגבניות וכל מיני פירות וירקות כאלה שדרכם לאכל או חיים או מבושרים. איך אפשר לחיות? ודאי פה. ומין כאן ירקות יש ביש הפשוקה. אז ברור שהגבניות זה גם מבושל וגם חי, ועליהם מדובר עוד מעט, אבל פירות שאין דרך בכלל לאכול אותם חיים, ותשאל אותם, מברך עליהם בתחילה שהכל ובסוף בורא נפשות רבות, למה? בגלל שמברכים את הברכה הראויה רק אם הוא נאכל בדרך הרגילה, ואז אם הוא נאכל בדרך הרגילה, מברכים עליה את בורא פרי העץ ולאדמה בורא פרי אדמה, אבל אם הוא נאכל בדרך שהיא לא רגילות לאכול, אז לא מברכים עליו את הברכה הראויה לו. ועכשיו הוא ממשיך בהפוך, זה יותר מוכר לנו ההפוך, וירקות שדרכן להיאכל שלוקים, כגון קרוב ולפת. והוא אכל אותם חיים, לא יודע איך אוכלים קרוב חיים, אבל הוא אכל אותם חיים. אז היום היא דבר אחר, זה הקרוב של היום, זה דרכו ככה. אבל הוא אוכל את זה במצב כזה שאין דרכן להיאכל חיים, מברך עליהם בתחילה שהכל. ודברים שדרכן להאכיל חיים ומבושלים, אכלן בין חיים ואין מבושלים, מברך עליהם בתחילה ברכה ראויה להם, כלומר אם היו פירות העץ בורא פרי העץ, מברך בורא פרי העץ, אם היו פירות האדמה או ירקות, מברך בורא פרי האדמה. הלכה ד' ירקות שדרכן להישלק, ששלקן. מברך על מי שלק שלהם, זה מאוד מעניין עכשיו, המרק של הירקות. אז הוא מברך על מי שלק שלהם, בורא פרי האדמה. מדובר על מרק ירקות, ירקות שדרכן להישלק, ששלקן. מה מברכים על המים שלהם? שולחן ערוך אומר, גם אם אין במרק ירקות בפועל, אבל המרק קיבל את טעם פרי האדמה, אז הדינו שמברכים על זה בורא פרי האדמה. בסדר? כמובן שאנחנו יודעים שאם במרק הזה יש גם מי ירקות וגם בשר, ודאי שמי הירקות בתהילים לבשר או לאוף, ומברכים שהכל. אבל אם זה מרק שהוא בורא פרי האדמה, זה מה יש בו, רק לא רואים את הירקות, אז גם מברכים בורא פרי האדמה. כשיש ספק, והמרק, אני לא יודע בכלל אם הוא באמת מירקות, או שהוא פעם ראה ירקות, כמו שאומרים תמיד, אז לא מסתבכים ומברכים שהכל, אבל הרמב"ם מדבר על מרק או מי ירק, מי שלק, שברור שהם מי שלק ממש. והוא ששלקן לשתות מי מי הן, שמי מי שלקות כשלקות במקום שדרכן לשתותם. תלוי, נוהגים לשתות אותו. והכל הרי הולך לתראה גילות האכילה. דבש תמרים, מברכין עליו תחילה שהכל, למרות שעל הדמרים אתה מברך כמובן בורא פרי העץ, אבל הדבש שנפחת מהתמרים זה משקה. זה משקה הנפחת מן הפירות, שדרכו להגיד עליו שהכל, אבל תמרים שמאחד בידו רסק, והוציא גרעינים שלהם מעשן כמו עיסה, מברק עליהם בתחילה בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. אז אם אוכלים ככה ממרח תמרים, שהוא באמת גרגרים שעשן עיסה, ברור שזה בורא פרי העץ, וברכה אחת מעין שלוש. אוכל אותם על הפרוסה, אז זה תפל העיקר שזה הפס. הלכה אי, הקנים המתוקים שסוחטים אותם, מעניין מאוד מאוד כאן היסטוריה, גלגולו של סוכר. זו הלכה אי, גלגולו של סוכר. הקנים המתוקים, הרמב"ם עוד לא קרא להם השם, שסוחטים אותם ומבשלים מימיהם עד שיקפה ויגמה למלח. זה הסוכר הבא. כל הגאונים אמרו שמברכים עליו בורא פרי האדמה. ומקצת אמרו בורא פרי העץ. אגב, מאוד מעניין את הלשון של הרמב״ם, לא להיכנס, היא מופיעה כמה פעמים. כל ומקצת, כל הכוונה היא רובו ככולו. הרוב המכריע, זה לא כל טוטלי. וכן אמרו שהמוצץ אותם קנים, פני סוכר, מברך בורא פרי האדמה. ואני אומר, פוסק הרמב״ם, שאין זה פרי ואין מברכים עליו אלא שהכל. לא יהיה דבש אלו הקנים שנשתנה על ידי האור גדול מדבש תמרים שלא נשתנה, ולכן מברכים עליו שהכל. למה הדבש שיוצא מתמרים תגיד שהכל? ולא בורא פרי העץ, ועל סוכר שיוצא מקנה סוכר, אתה כן תגיד בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ. כן, פוסק הרמב״ם שצריך להגיד שהכל, הטור נחלק, והשולחן ערוך פוסק כרמב״ם, תוך אמירה מעניינת מאוד, שלו היה הטור מכיר את הקנים בארצו, כנראה שזה עניין היסטורי, היה יודע שבאמת זה קנה סוכר, שיש דרך באמת שכך מוצצים אותם וכך הכל, ולכן זה ברכתם שהכל. הקור, עכשיו אין הכוונה היא לקור, מה שקוראים בגמרא קוע, של דקל, של תמר. הקור, והוא ראש הדקל שהוא כמו עץ לבן. והמעלה של הדקל, שבשלב שהוא תרום היותו קשה, הוא מוקשה בהמשך ומיע לעץ, אבל בשלב תרומי הוא רך ולבן וראוי לאכילה וגם טעים. הקור הזה, הקור, והוא ראש הדקל שהוא כמו עץ לבן, מברך עליו בתחילה שהכל. כי הדקל לא ניתה על מנת להפסיק את גידולו באמצע. ולכן הוא יעבור את התהליך וישוב להיות קשה כעץ. ממילא זה לא דרך נטיעתו ולכן מברכים עליו שהכל. כפרס או כפרס של צלף. לצלף יש כפריסים ויש אביונות. הכפריסים של הצלף זה הניצנים של הפרח, של הצלף התוצני שאנחנו רואים על הקירות, בירושלים ובגליל ובגולן, רואים על הקירות. ניצני הפרח האלה של הצלף ראויים לאכילה, אבל הם לא פרי, כי הם חלק מהעלים ולכן הם פרי האדמה. אבל האביונות של הצלף, שאלה הענבים של הצלף, הן הפרי, ולהם יש צורת מרים דקים קטנים, ולכן עליהם מברך בורא פרי העץ, ועל הצלף הזה רואה הרמב״ם להגיש הלכה, כי זה דבר שבחלקו אתה מברך כך, ובחלקו אתה מברך כך. ולכן הוא גם הזכיר את הדקל, כי בקוע שבתוך הדקל, החור בעברית הלמעלה הלבן הזה, למרות שעל כל הדקל אתה מברך עץ. על הקורה אתה תמלך שהכל, הפלפלים והזנגביל. הזנגביל הוא מה שכאשר מייבשים אותו הוא תבלין. אבל לפני שמייבשים אותו והוא נהיה לתבלין, אז הוא מין קינמון כזה. השורש היבש שמים אותו כמו פסמים. אבל הוא מין קינמון והוא יכול להיות רטוב וטעים. בזמן שהם רטובים וראויים לאכילה, הדין הוא מברך עליהם תחילה בורא פרי האדמה, אבל יבישים אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, כי הם בושם או תבלין. עכשיו הם לא לריח, הם לתבלין, מילא לא מברכים על הריח אלא על התבלין, על תבלין לא מברכים, תבלין הם לא האוכל, העיקר הוא האוכל והם תפעילים, וכן אוכלים שאינם ראויים לאכילה ומשקים שאינם ראויים לשתייה, ובכלל אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, כאשר אני אוכל למטרת רפואה ודברים דומים. הפת שאיפשה, חומש, ויין שהקרים, מתחיל להחמיץ, יש כאן גרסה שהקריס, גם זה מילה להחמיץ, ותרשים שעברה צורתו, כלומר מתחיל להתקלקל. והנובלות, כלומר פירות שנשרו מהעץ והם עדיין פגים, הם עוד לא יבשים. והשיחר והחומץ והגובי הרבה, והערמה הקשר לאכילה. יש ערמה שאינו קשר לאכילה, זה הרמב"ם ידון ללכות מאכלות אסורות, אבל הערמה הקשר, מי שלא יודע שישאל את הסימנים. והגובי, והמלח, והכמהים, והפטריות. על כולנו מברך שהכל נהיה בדברו, כי הפטריות והכמהים האלה גדלים גידולי אוויר, וכל הדברים האחרים איבדו את צורתם המקורית, ולכן הם שהכל. וכל שמברכים לפניו שהכל מברכים לאחריו, בורא נפשות רבות על כל מה שברא חי העולמים, הודעה להשם אנחנו אומרים בזה, על כל מה שהוא ברא, ושעל ידי זה הוא מחיה את העולמים, את החיות ואת הבני אדם ואת העולם. וכל הטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו. שמרים שנתן עליהם שלושה והוציא ארבעה. מברך עליהם בורא פרי הגפן. הדיון פה עכשיו מתי זה יין מזוג ומתי זה בכלל לא נחשב לטעם יין. היין החי הוא יין חי. עכשיו כמה ממזגים? אז נתן עליהם שלושה והוציא ארבעה. הנוזים שיצאו היו מרובים ביחס של ארבעה לשלושה. זה מצב של יין מזוג. זה היחס הרגיל, ולכן זה נסדת. ואז מברכים על זה מורה פרי הגפן, אותי פחות מארבעה, זה לא גבר של יין, וזה ממילא הופך להיות ושהכל, גם אם יש בזה טעם של יין, כמו שאנחנו אומרים, זה מיץ ממותק. אבל זה לא יין, מברכים עליו שהכל, זה הרבה נפקמינות בכל מיני עינות שהן בעצם טעם יין והן לא יין אמיתי מזוג. צריך לבדוק כל פעם את המצב האמיתי ולדעת אם לברך על זה בורא פרי הגפן או במצבים מסוימים שהכל. בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה. יצא. כאן עכשיו מדברים על כל הדינים לפי ההתחלה שלי. מה קורה בדיעבד? ובדיעבד זה ההתחלה, ואחרי זה מה קורה כשהייתה טעות, ומה קורה כשיש ספק, אלה ההלכות הקרובות. דרך הפירות האילן, בורא פרי האדמה, יצא. והפירות הארץ, בורא פרי העץ, לא יצא. מובן לגמרי, האילן גדל מן האדמה, לעומת זאת האדמה לא גדלה מהעץ, לכן לא יצא. ועל הכל, אם זה ירח שהכל נהיה מדברו, יצא. אפילו על הפס ועל היין, כי זה ברכה שהיא בבטחונה, הכל נהיה מדברו. יצא הכוונה היא לא חוזר ומברך פעם שנייה. לקח כוס של שיחה. לקח כוס של שיחה. בידו. והתחיל הברכה על מנת לומר שהכל. וטעה ואמר מורה פרי הגפן. מאוד מעניין עכשיו. בהלכה שממשיכה את זה אין מחזירים אותו. כי כשהוא טעה בשם ומלכות, בדרך כלל אני רוצה לדעת כשאדם מברך, זה כלל גדול מברכות, שהכוונה הקופת היא כשאמרת השם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. לא יכול להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ובעצם להתכוון שהכל נהיה בדברו, ואז נכרה לברך עכשיו את אלוקינו מלך העולם על משהו אחר לגמרי, על בורא פריאי. אז לא יצאת, כי בשם ומלכות התכוונת כוונה אחרת. אבל אם התכוון בשם ומלכות לבורא, לשהכל, טעה ואמר בורא פרי הגפן. אין מחזירים אותו, כי שהכל בדיעבד כולל את הכל. וכן אם היו לפניו פירות הארץ, התחיל הברכה מנת לומר מורה פרי האדמה, וטעה ואמר מורה פרי העץ, הם מחזירים אותו, כי הוא צודק. וכן אם היה לפניו תרשים של תגן, הוא פתח ומירך מנת לומר מורה מיני מזונות, וטעה ואמר המוציא לחם יצא, המוציא כלול במזונות בעצם. מפני שבשעה שהזכיר השם והמלכות של עיקר הברכה, לא מתכוון אלא לברכה הראויה לאותו אמין, הכוונה היא לאותו אמין באופן כללי. והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות, אבל פי שטעה בסופה, יצא ואין מחזירים אותו. כל הברכות כולן, כל הברכות האלו שאמרנו עכשיו, שמסתפק לו בהן אם בירך או לא בירך, אינו חוזר ומברך. לא בתחילה ולא בסוף, מפני שהם מדברי סופרים. מפני שהם מדברי סופרים. שכח והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה. אם היו משקין בולען, הוא מברך בסוף. למה? אתה לא יכול לברך שאין בפה, כי זה ישפך. ולגרוק אסור, כי אסור להשחית אוכל. אם היו פירות, אז תלוי איזה פירות. אם היו פירות שאם זרקן יימאסו כמו תותים וענבים, מסלקן לצד אחד, הוא מברך. ואחר כך בולען. זה לא טוב מכתחילה, כי יש כלל שכתוב בו, ימלא פי תהילתך. התהילה צריכה להיות מלוא הפה. אבל הוא כבר שם את זה והתחיל, אז יברך שהם פה. אם אינם נמאסים, כגון פולים ואפונים, יוציא, קולטן מפיו עד שיברך ופיו פנוי, כך דין הברכה מלכתחילה, ואחר כך יאכל. ועכשיו ההלכות החותמות, מה קורה כאשר מברכים על כמה מאכלים, ובסוף מיני ברכה אחרונה. היו לפניו מינים הרבה, אם היו ברכותיהן שוות, יש לו כמה מינים שהוא צריך לאכול, מברך על אחד מהן ופותר את השאר, יש לו תפוחים, זיתים, מברך עליהן מורה פרי העת, ואם אין ברכותיהן שוות, מברך על כל אחד מהן הברכה הראויה לו, ולא מסתמך על זה שהכל כולל את הכל, או עץ כולל את הכל וכדומה, ואיזה מין שיצריך אדמה כולל גם את העצל, נושא לכל אחד את הברכה הראויה לו, ואיזה מין שירצה להקדים, מקדים, כי הרמב״ם סבור שתמיד הולכים להעדיף את החביב ולברך עליו בהתחלה, על מה שחביב. בסדר? גם אם ברכותיהם שוות וגם אם אין ברכותיהם שוות. זאת שיטת הרמב״ם. זאת שיטת הרמב״ם. הכל הולך לפי החביב. השולחן ערוך אומר שאם יש ביניהם מין לשבעת המינים, אז הוא מברך עליו גם אם יש שם תפוח שהוא אוהב יותר מהתמר. אבל הוא מתחיל לשבעת המינים. בסדר? והדברים, אנחנו לומדים אותם עכשיו על פי ההגדרה של הרמב״ם. אגב, מה ההגדרה לחביב? הוא לא יודע בדיוק מה חביב. משהו בדרך כלל מעדיף לאכול, זה המושג חביב. ואם אינו רוצה בזה יותר מזה, אז ודאי שהולכים אומר הרמב״ם לפי שבעת המינים. אבל אם יש חביב, אז החביב קודם. עליו הוא מברך תחילה בכל הקודם בפסוק, בתוך שבעת המינים קודם לברכה, והשבעה הם האמורים בפסוק זה, ארץ, חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ בית שמן ודבש, ופורמטיף הרמב״ם את התוספת החשובה, שהארץ השני הופך את בית שמן ודבש לקרובים לארץ יותר מאשר התאנה והרימון שנמצאים בארץ הראשון, כי הפסוק אומנם הולך לפי סדר, אבל הקובע הוא ארץ, חיטה סעורה, גפן תאנה רימון, ארץ, ואז בית שמן כבר קרוב מספר אחד לארץ השני, ודבש גם כך. ולכן הוא אומר, ודבש זה הם התמרים, והתמרים קודמים לענבים, למרות שגפן מופיע לפני תמר, אבל גפן מופיע שהוא שני לארץ, והענבים שלישי לארץ, נכון? חיטה שעורה, גפן. אבל לעומת זאת התמר, שהוא אומנם האחרון בפסוק, הוא שני לארץ האחרון. שתי ההלכות, שלוש ההלכות החותמות. דין ברכה אחרונה, ברכה אחת שמעין שלוש, של חמשת מיני הפירות ושל יין, היא של מיני הדגן. זו אותה ברכה שמברכים על מיני דגן, שכבר דיברנו עליה בפרק ג', מה מברכים על חמשת מיני דגן מעין שלוש, אלא שעל הפירות הוא מסיים ופותח אחרת, הוא אומר על העץ והפרי, העץ והטובת השדה ועל ארץ חמדה וכו'. ועל היין הוא אומר על הגפן והפרי, הגפן והטובת השדה ועל ארץ חמדה וכו'. וחותם בשתיהם גם בזו וגם בזו על הארץ ועל הפירות, כלומר גם הגפן הוא חותם עליה על הפירות לפי דבריו של הרמב״ם, עוד מעט נראה, בסדר? על הארץ ועל הפירות, אם היה בארץ ישראל חותם בהם על הארץ ועל פירותיה, אומר השולחן ערוך אגב, גם אם הוא מחוץ לארץ, אבל הוא אוכל מפירות של ארץ ישראל. חותם על הארץ ועל פירותיה, כלומר, הקובע הוא מאיפה הפירות. אם אתה נמצא בארץ ואתה אוכל עכשיו את הפירות מטורקיה, את התמרים האלה, אז אתה מברך על הפירות, ולא משנה איפה נמצא, השאלה היא מה הפירות. יש מי שמוסיף בברכה שמיין שלוש קודם החתימה, כי אין סוף ומתים עתה, שהוא אין ברכה רביעית, ויש מי שאומר שלא תקנו ברכה רביעית, אלא בברכת המזון בלבד, ולכן הטוב והאמיתי שייך רק לברכת המזון. טוב, אז אם כן, אחרי שתיית יין, האם הוא חותם על הארץ ועל הפירות, או על הארץ ועל פרי הגפן, אנחנו רואים ששיטת הרמב"ם שהוא חותם על הארץ ועל הפירות. ואנחנו יודעים שברוב נוסחותינו מברכים עם שותי גפן על הארץ ועל פרי הגפן. מה קורה כאשר הוא עושה גם זה וגם זה? שתה יין ואכל תמרים ואכל תבשיל של חמשת מיני דגן. אז יש לו גם פרי גפן וגם עץ וגם חמשת מיני דגן על המחיה. נברך באחרונה ככה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ. זה הסדר. מחיה, גפן, עץ. ואז אם למדת את הסדר על התמונה טובה וחומה שרצית ונחלת עץ אבותינו וכו'. וחותם ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה והפירות. עוד פעם הוא מזכיר את הפירות. בסדר? לפי השולחן ערוך כתוב שהוא חותם על הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן ועל הפירות או על פרי גפנה ועל פירותיה. אם זה בא. אבל אם אכל בשר ושתה יין, מברך בסוף על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. גם על הגפן ועל פרי הגפן, וגם בורא נפשות על אשר הכל של הבשר. אכל תאנים או ענבים ותפוחים ואגפים. כלומר, אכל תאנים או ענבים, שבעת המינים, ואיתם פירות העץ של שעקול, תפוחים ואגפים וכתבים, הברכה של מעין שלוש כוללת גם את הברכה של הבורא נפשות, והיא מברך בסוף ברכה אחת מעין שלוש, והיא כוללת הכל. וכן, מפני שכולם פירות העצם, וכן כל כיוצא בהם. ולכן, גם אם שתה יין ומים, ואת היין הרי הוא עשה בהתחלה, כמו שאמרנו, הוא מתכוון לא תהיה את כל השתייה שיש לו סעודה. לכן גם בסוף הוא יברך רק מעין שלוש על היין, ובזה יסתור גם את המים שהם בורא נפשות, בדיוק כמו שאם מחל ענבים, פותר גם את התפוחים והאגפים, בתוך ברכה אחת, מעין שלוש על כל הפירות. עד כאן יום טוב עלינו ועל כל ישראל, ושבוע טוב לכולם, תורות טובות.